עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
FM, יום שישי, כאן רפי קרסו, וכמנהגנו מדי יום שישי אני כאן איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, על הדיגיטל דוד זבולוני, האחראי על השידור ב-103 FM אורן לודין, וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו לעלייה לשידור 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. ובואו ונתחיל, בואו נתחיל בלי הקדמות, בלי סיפורים, מי איתנו על הקו? הלו?
כן.
שלום.
שלום, שלום.
עם מי אני?
בעילום שם, אפשר?
אפשר בוודאי, אם היית נולדת היום, איך היית רוצה שיקראו לך?
אני יודעת, דינה
ברזילאי. כן, דינה, בת כמה את?
75.
כן, אני איתך.
עכשיו ככה, אני סובלת בבעיות שינה מאז שנולדתי כמעט, זה פשוט נורא.
אז מה נזכרת אחרי 75 שנים?
כי הגיעו מים עד נפש, באמת.
כן.
עכשיו, אני כבר סוף כל סוף החלטתי לקחת כדורים, אבל גם כן על דעת עצמי אני עושה את זה. אני לוקחת רלקסין.
כן.
ולפעמים אני מחליפה לרגיעון.
כן.
ואני לוקחת רלקסין, שני כדורים לפני השינה, בדרך כלל נרדמת מיד.
כן.
אבל באמצע הלילה אני חייבת ללכת לשירותים, וכשאני חוזרת אני כבר לא נרדמת. עכשיו החלטתי קצת לשחק עם זה, ולקחת בהתחלה, בתחילת השינה, כדור אחד, וכשאני חוזרת, לקחת את הכדור השני.
כן.
אבל אני לא נרדמת פעם שנייה בשום פנים ואופן. ודווקא אני כל כך שמחתי, כי זה כל כך עזר לי הרלקסין והרגיעון, אבל אני ישנה בסך הכל 3 שעות בלילה.
לא, 3 שעות זה לא מספיק.
כי אני קמה ונרדמת מיד אחרי הכדור, אבל אחרי זה אני כבר לא נרדמת, למרות שאני לוקחת את הכדור פעם נוספת, פעם שנייה.
למה שלא תקחי ממש כדורי שינה? אני חושב שלישון בלילה זה חשוב.
אלה לא כדורי שינה?
אלה לא, רלקסין הוא לא כדור שינה, הוא כדור טבעי והוא לא חזק.
אבל הוא דרך אני נרדמת מיד.
בסדר, אז מצוין, אז את יכולה לקחת אותו... ואת יכולה להוסיף עוד 2 כדורים כאלה כשאת קמה בלילה.
איזה כדורים?
רלקסין זה ולריאנה. רלקסין זה כדור של ולריאנה. זה ולריאן.
ולריאן להוסיף. שזה גם כדור כאילו טבעי, נכון?
לא, הרלקסין הוא למעשה ולריאן.
אוקיי. אז מה להוסיף?
את יכולה לקחת שניים כשאת הולכת לישון, ואם את מתעוררת, או כדור אחד שאת הולכת לישון, ואז את יכולה להירדם, ושאת קמה, את יכולה להוסיף עוד שניים.
עוד שני רלקסין.
כן.
כי כתוב שם, כתוב שרק שני כדורים בסך הכל.
בסדר, אבל הגוף והרגיל, כמה זמן את לוקחת רלקסין?
חודשיים אולי.
תקשיבי, יש אפשרות נוספת לקחת ממש כדורי שינה יותר, יותר קונבנציונליים. יש כדור שנקרא למשל טונייט.
טונייט, כן.
זה כדור שלא צריך מרשם בשבילו.
אני יודעת, גם אלה לא צריך מרשם.
נכון. ואז אפשר לקחת חצי כדור טונייט, וסביר להניח שגם אחרי שתקומי לשירותים, תחזרי ותוכלו להירדם.
טונייט, זאת אומרת, כשאני חוזרת מהשירותים, לקחת טונייט.
אני אפילו הייתי לו כן, או להפסיק את הרלקסין, לקחת חצי כדור טונייט, ובעוד נגיד חודש, לחזור לרלקסין. כלומר, לשחק, שהגוף לא יתרגל לכדור אחד.
אבל הכדורים האלה הם לא כל כך ממכרים, אני חושבת.
לא, הם לא כל כך ממכרים, אבל מתרגלים אליהם. יש מה שנקרא התמכרות, ויש מה שנקרא סבילות. וסבילות זה שהם מפסיקים להשפיע. ואז כן. כדי להגיע לאותו מינון צריך, צריך כמות יותר גדולה.
זאת אומרת, במקום... אני רושמת, אתה אומר ככה, בתחילת הלילה לקחת שני רלקסין למשל?
כן, לא, רלקסין אחד בתחילת הלילה.
אחד רלקסין, ו?
וכשאת קמה אחרי לשירותים תקחי עוד אחד, או עוד שתיים, עוד שניים. אפשרות
עוד שני
אחרת,
רלקסין.
אפשרות אחרת, בתחילת הלילה רלקסין, ואחרי שאת קמה לשירותים, רלקסין אחד ורגיעון אחד.
רלקסין ורגיעון. וואי, זה רעיון, לא חשבתי על זה.
כן.
ואתה חושב שזה יפתור לי את הבעיה למישהי שלא ישנה, ובדרך כלל עוד לא רגועה?
כן, תקשיבי, אם זה לא עוזר, אז לוקחים טונייט חצי כדור. ואם זה לא עוזר, מבקשים מהרופא.
גם כן
מהרופא.
מאותה משפחה, נכון?
דברי להפרכסת, כי אני לא שומע אותך.
כן, אני אומרת, זה גם כן מאותה משפחה.
אחד, את מדברת עם דיבורית, העברת את זה לרמקול?
לא, לא. להעביר לא, אוקיי. לרמקול?
לא, לא, ככה בסדר. לא, לא, אוקיי. לא, ככה את מדברת טוב. לא,
אוקיי, אוקיי. לה...
כן. עכשיו, אפשר תמיד לבקש גם מהרופא מרשם ל... לכדור כמו זלדיאר.
זלדיאר?
ולקחת חצי. חלק מהחוכמה שאני חושב, כן, חלק מהחוכמה זה להחליף כדור כל כמה חודשים. שהגוף לא יתרגל אליו.
למרות שכתוב שם בהוראות שהכדורים האלה לא ממכרים בדרך
כלל. נכון, לא, שהגוף לא יתרגל, לא אמרתי יתמכר, שהגוף לא יתרגל.
שהגוף לא יתרגל, כן.
כי הגוף מתרגל, זה לא ממכר, אבל הכדור לא עוזר, אז הוא לא עוזר, אז מה עשינו?
כן, כן. כי באמת בהתחלה, באמת זה היה מקסים, אני פשוט התלהבתי. אבל זה היה כשבוע אחד, וזהו, וזה נגמר.
כן, אז הגוף התרגל, וזה הפסיק להשפיע, ורלקסין, זה ולריאן.
רק רגע. הנה, עכשיו אני שומעת יותר טוב.
כן, בסדר?
אז כמו שאמרת, רלקסין, ורלקסין זה רגיעון, ורלקסין אחד, ואחר כך שני רלקסין.
כן.
כלומר, הפעם שנייה כשאני חוזרת לקחת שני כדורים.
בדיוק.
אני מבינה. באמת, תודה רבה, תודה רבה.
זה ותקחי בחשבון שהרלקסין זה על בסיס של ולריאן.
כן, כן.
יופי.
תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו? שלום.
שלום.
עם מי אני?
אתה עם עירית.
שלום
עירית. שלום פרופסור קרסו.
שלום עירית. בת כמה עירית?
72.
כן, אני איתך.
יש לי במשך שנה, זאת אומרת מאפריל שנה שעברה, זה כבר שנה וחודשיים, כאבים מאוד חזקים בצד שמאל בטן תחתונה, בצורה אלכסונית. כלומר, כביכול מהטבור שמאלה עד הירך. עכשיו, עשיתי בעזרת רופא המשפחה שלי, עשיתי את כל הבדיקות האפשריות, הכל. כל מה
כולל שתשאל, גניקולוג, כולל הכל?
גניקולוג זה הדבר היחיד שלא עשיתי, או שאין לי רחם, לחלוטין.
גם לא שחלות?
כלום, שום דבר.
אוקיי. עשיתי אולטרסאונד של הבטן עשו לך?
אולטרסאונד פעמיים, סיטי שלוש פעמים, MRI פעמיים, מיפוי עצמות, סיטי עמוד שדרה, אוסטופורוזיס, ממוגרפיה, גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה, הכל, 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 ולא מצאו שום דבר. כל הזמן גם ראיתי בסיכומי מחלה, בסיכומי ביקור, אתה יודע, זה די copy-paste, כן. כלומר, אחד די...
כן, כן, אחד מעתיק מהשני מעתיק דרך המחשב ומוסיף עוד משפט.
בדיוק, בדיוק, עוד חצי משפט. עכשיו אני ביושי הלכתי לרפואה אלטרנטיבית, לא ביושי, אבל ניסיתי למצוא אפיקים אחרים, ואז הלכתי לרפואה יפנית, שעשו לי דיקור יפני, עם צמחי מרפא וכולי, במשך 3 חודשים, צמחי המרפא, משהו כזה, לא עזר. עברתי לרפואה סינית לדיקור. עכשיו, הכאב הוא כאב שורף. זאת אומרת, כשאני קמה
כאילו
בבוקר...
כאילו שהכאב הוא באור?
לא. הכאב, אני מרגישה אותו בפנים בפנים. כאילו, זה סוג של, איך אני אתאר לך את זה, כמו צלקת שנוגעת בצלקת, או משהו כזה, אני לא יודעת להגדיר, והאמת היא שאני מאוד מיואשת. אמרתי, אני מוכנה להשתתח על קברי צדיקים, כלומר, אני ממש, זה נורא מוזר, כי הכאב הזה מתלווה גם בתחושה של מרירות בפה כל הזמן, הוא מתחזק, ב-7-8 חודשים ראשונים, הוא היה כל היום, כל הזמן, וחזק מאוד. אחר כך הוא בא בגלים, והגלים האלה משפיעים על, יש לי קצת חרחורת וקצת בחילות. בקיצור, אני לא, אין יום שאני קמה בבוקר ואומרת, וואלה, היום יום פצצה, והפסקתי ספורט, כי קשה לי. לא יודעת. זה המצב.
את אומרת, עשו לך קולונוסקופיה?
כן, עשו לי קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה. טענו שיש לי סעיפים, אבל אין דלקת סעיפים.
אוקיי.
ועשו עוד משהו ששכחתי את השם שלו, זה לא נעים לי כל כך ברדיו, מחליפים צינור בחלחולת עד 15 סנטימטר, וגם ראה שהכל נקי.
כן, זה סיגמודוסקופיה.
כן. קיצור, לא יודעת, אני...
תראי, כאבים כאלה יכולים לבוא משני גורמים.
כן.
אני אומר את זה, שני גורמים אחרי שאני הורדתי את כל הדברים האחרים, בגלל כל הבדיקות שעשו לך שהיו תקינות.
נכון.
יכולים לבוא מעמוד השדרה, למרות שסיטי יכול להיות תקין, אבל יכול להיות בכל זאת הקרנה מעמוד השדרה.
כן.
מאזור של... אזור של עמוד השדרה המותני העליון, כלומר L1, L2.
כשמה יש לי, בקיצור, עמוד השדרה שלי הוא די דחוס.
יש משהו, אז זה בצד שמאל אצלך, נכון? כן, כן. האם יש משהו ב-L1, L2 בצד שמאל?
יש.
יש לך את הסיבה?
מה אתה אומר?
כן.
אבל בעצם אין מה לעשות עם זה.
לפעמים הזרקה האפידורלית במקום יכולה להרגיע. אם יש שם גירוי של עצב, לא חייב להיות לחץ על עצב שגורם לשיתוק, יכול להיות גירוי של עצב.
נכון, נכון. מה עוד רצית לשאול אותי חוץ מעמוד שדרה?
דבר אחד,
עוד...
זה באמת גירוי של עצב ב-L1, L2, שזה המקום שמקרין לאזור שבו את מתארת.
כן.
ובבטן תחתונה השמאלית, ודבר נכון. נוסף שיכול להיות, זה מצב של מתח או סטרס, שיכול לא. לפעמים ליצור תסמונות דומות.
זה אני, כן, אני יודעת, זה מה שאחד הרופאים אמר גם כן, אבל האמת היא שאני לא. זאת אומרת, אני בחנתי את עצמי מכל הכיוונים.
אוקיי, אז נשאר, אז מה שנשאר זה האזור של L1, L2.
אוקיי, בצד שמאל. אוקיי, אוקיי. עכשיו שאלה נוספת, ובאמת תענה לי מה שאתה מרגיש. מישהו אמר לי שכדאי ללכת לאירידיולוגית.
זה לא יעזור.
יפה.
עשיתי מחקר על זה פעם, אני מכיר את הנושא טוב.
אתה עשית כן?
עשיתי מחקר, הנושא, אירידיולוגיה יכולה לעזור להבחן נטיות, אירידיולוגיה יכולה לעזור אולי לפעמים להבחן מחלות, רק נגיד למאזינים שלנו שאירידיולוגיה זה הבחנה לפי קשתית עין, לפי הצבע של העין, עושים הבחנה. עכשיו, כן. יש אזורים ש... עכשיו, קשתית עין זה צבע, נכון? יש את זה כמו חישוק של צבע. עיניים כן. כחולות הוא בצבע כחול, עיניים חומות הוא בצבע חום. ובתוכו יש נקודות שחורות, ויש דברים שנראים כמו אגמים או כמו איים. למדתי את זה לפני 40 שנה, את הנושא למדתי אותו לעומק. זאת שיטה שלמעשה פותחה לראשונה על ידי האיסיים באזור ים המלח.
וואו.
ויש מפות שלמות שמראות על הדברים. נכון. אז זה למעשה דבר שהוא הבחנתי יותר. אבל ברגע שהבחנו, אז יגידו שיש משהו באזור הבטן התחתונה.
זה גם אני יודעת.
כן, בדיוק. זה את יכולה להגיד להם, את לא צריכה בדיקה אירידיאולוגית בשביל זה.
בדיוק.
עכשיו, את זה עושים, חלק עושים את זה עם מצלמה, וחלק עושים את זה עם זכוכית מגדלת, וחלק עושים את זה... אז זהו, אז מה שצריך לעשות, ואחר כך מטפלים בדרך של רפואה טבעית. אז או שנותנים דיקור, או שנותנים נטורופתיה, או שנותנים דיאטה, אבל באירידיאולוגיה לא מטפלים, באירידיאולוגיה יותר מאבחנים.
בדיוק.
אז שאלה... לכן אני חושב שזה לא, זה לא הפתרון.
שאלה אחרונה, מישהו העלה אפשרויות של הידבקויות.
עברת ניתוח בבטן?
כן, לפני 23 שנה בערך.
אין שום סיבה שאחרי 23 שנים פתאום יופיעו כאבים מהידבקויות בצורה כזאת. זה מתאים
קשה.
יותר לאזור של עמוד שדרה, אזור L1-L2.
מצוין,
כן, אני... או לפעמים D12-L1, שזה האזור שמקרין למקום שכואב לך ונותן לפעמים את זה. מה שאני יכול להגיד לך, כן. שזה לא מסוכן.
כן, זה סתם נח.
זה בדיוק, זה ניג'ס, זה ניג'ס.
ניג'ס נורא.
כי יש אנשים שמתארים את זה, מתארים דברים כאלה, כצריבה באור, כאילו שיש איזה קביעה באור או משהו, ויש כאלה שאתם מתארים את זה כאי נוחות בתוך הבטן.
סוג של, כן, נכון, מה שתיארת, כן.
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 זהו.
יופי, פרופסור קרסו, תודה רבה לך.
בבקשה.
צהריים טובים.
כל טוב לך, אירית.
מאוד מודה לך.
בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו, הלו? שלום.
הלו?
כן, שלום.
שלום. שלום פרופסור.
שלום וברכה.
אוקיי, רציתי להישאר בעילום שם.
קודם
כל,
עליי.
אני מאוד שמחה מאוד לדבר איתך, שהגיע תורי.
רק תגידי לי בת כמה את.
אני בת 53.
כן.
רציתי לדבר איתך בנושא של נפיחות ברגליים. אני ממש סובלת...
כן.
סליחה? אני ממש סובלת מנפיחות באזור הקרסול, שהרגל ממש נפוחה.
זה רק בקרסול או זה בכל השוק?
זה לא, זה אזור השוק נראה לך?
זה לא, לא.
לא, אזור הקרסול, איפה שהעצם,
כן, כן,
אז זה ממש נפוח.
כן.
עכשיו, אני מטופלת בכדורים של לחץ דם, אני לוקחת לרקפרס, לטפרס.
זה יכול להיות מכדורי לחץ דם.
אוקיי,
וטריטס?
כן, אוקיי. טריטס,
זה יכול להיות חד משמעית מכדורים ללחץ דם.
כשאני במנוחה מלמד את הרגליים, אז זה עובר.
זה יורד. את קמה בבוקר זה יותר טוב, את הולכת אחרי שעה זה יותר גרוע, בימים חמים זה יותר גרוע.
נכון, בדיוק. אז מה עושים?
שום דבר, או שמבקשים מהרופא להחליף את כדורי לחץ הדם, או שמתייחסים לזה פחות.
יש כדורים ש...
וכשנחים עם רגליים למעלה, ויש כדורים שידוע שהם עושים את זה, צריך לבדוק מה מהכדורים שאת מקבלת ללחץ דם הם הכדורים שגורמים לבצקות ברגליים. יש גם כדורים אחרים שעושים את זה, לא רק כדורים ללחץ דם, גם כדורים, חלק מהכדורים לפרקינסון עושים את זה, וחלק, יש כדורים שעושים את הנפיחות בקרסוליים, זה מאוד אופייני. לכן שאלתי אם זה בקרסוליים או בשוקיים.
לא, לא בשוקיים, בקרסוליים.
כן, אז זה מאוד מתאים לתופעת לוואי של כדורי לחץ דם.
יש כדורים שאתה יכול להמליץ לי שהם לא, שיכולים להוריד את התופעה, שאני יכולה להחליף? להמליץ לקרדיולוג?
אני לא הייתי ממליץ שאת תלכי לקרדיולוג ותגיד לו, דיברתי עם פרופסור קרסו,
לא, לא.
והוא המליץ. אני לא ממליץ לאדם ללכת לרופא ולהמליץ לרופא להחליף כדור מכדור שהוא נתן לכדור שאת מציעה. בוודאי לא להגיד שרופא אחר הציע.
לא, ברור שלא.
כן, אז תני לו, הוא יכול לדעת בדיוק. רופא קרדיולוג או רופא שנותן כדורים מלחץ דם, יודע, ואם לא, אז בודקים, ואם תבדקי בעלון הצרכן, את יכולה לבדוק בעצמך בעלון הצרכן, איזה כדורים עושים יותר בצקות ברגליים. בכל קופסה שאת מקבלת, יש עלון הצרכן.
כן. יש קשר ללב לנפיחות ברגליים?
לא, אם זה רק בקרסוליים, בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. יכול להיות, אבל בדרך כלל לא. כי זה, אם יש כבר אי ספיקת לב שיכול לגרום לבצקות, אז הבצקת היא בכל השוקיים, וכששוכבים הבצקת היא באזור העצם הזנב, ויש סימנים נוספים. אז אני לא הייתי חושב שזה משהו, זה לא נראה לי שזה משהו מהלב, נראה לי יותר שזה תופעת לוואי של כדורים. ובנוסף, כדאי להפחית כמויות מלח.
כן, מלח, אני משתדלת כמה שפחות מלוחים.
כן.
איזה בדיקה אפשר לעשות כדי לשלול את, שזה לא לב חס וחלילה?
רופא לב, יכול להדיד, תראי, כדי שיהיה לב צריכים להיות סימנים של ספיקת לב, וסימנים של ספיקת לב הם סימנים נוספים, זה לא, זה קוצר נשימה במאמץ, זה קוצר נשימה כשאת שוכבת במיטה, את יכולה להתעורר באמצע הלילה בלי אוויר, זה יכול להיות כאבים בחזה בזמן הליכה, יש הרבה מאוד סימנים, אבל לא, זה לא, זה נראה יותר כמו תופעת לוואי של תרופות ולחץ דם.
של, אוקיי. בדיקת אקו לב יכולה להראות את זה?
לא.
כי בבדיקה האחרונה שעשיתי מזמן, לפני 6 שנים בערך, אז הייתה קצת הרחבה של האורטה.
לא, זה לא קשור.
לא, לא קשור.
לא, לא.
אוקיי. אפשר שאלה קטנה?
אבל אם עשית, כן. אם עשית לפני 6 שנים בדיקה והייתה הרחבה של האורטה, הגיע הזמן אחרי 6 שנים
נכון.
לחזור על הבדיקה.
כן, אני יודעת, נכון.
אז בבקשה לחזור לבקש מהרופא, כן. הייתה הרחבה לחזור על הבדיקה.
כן, צודק. אפשרי שאלה קטנה בנושא לאבא
בבקשה,
שלי?
בבקשה.
הוא בן 83 ויש לו מדי פעם דימומים באף. הוא לקח מיקרופירין ובאישור רופא, בהמלצת רופא הוא הפסיק את זה.
כן.
עכשיו, לפני שבוע בערך היה לו ממש דימום שהוא ממש זה הלחיץ אותו. אנחנו היינו מספר פעמים אצל אפוזן גרון שהם צרבו, ראו נימים
כן,
מצוינים
ראו שצרבו. ראו את הנימים וצרבו אותם.
כן. עכשיו, כשדיברתי עם הרופאת משפחה, היא אמרה שאין קשר למדללי דם. השאלה מה עושים במצב
הוא
כזה?
הוא מקבל כזה? מדללי דם?
כבר לא, הוא הפסיק אותם.
הוא קיבל רק אספירין?
מיקרופירין, הוא הפסיק, כן.
מיקרופירין זה כן. אספירין, כן.
כן, כן, הוא הפסיק את זה.
תראי, מה שכדאי לעשות, זה יש משחד, או משחד גליצרין, או עם קצת וזלין, לשים את זה על מטוש, על אפליקטור, אז זה מקל קטן עם צמר גפן, וטיפה להכניס ולמרוח באף. כי מה קורה? לפעמים באף, הרירית של האף מתייבשת.
כן.
ושהרירית של האף מתייבשת, היא לפעמים נסדקת, או לפעמים אנחנו מגרדים באף. אנחנו
כן.
מגרדים באף, אז אנחנו יכולים, אם יש איזה גלד, אנחנו יכולים להוריד אותו, ואז מתחיל דימום.
כן.
ברגע שאנחנו משמנים או טיפה מרפדים את זה, אז זה פחות טוב. יש משחות מיוחדות שהן יכולות לעזור. הוא הוזמן
אוקיי.
לביקורת לרופא אף אוזן וגרון?
כרגע אנחנו נעשה בדיקת פיטי לראות את הרמת דם שלו, ולא, לא עשינו ביקורת. כדאי ללכת?
לא, אפשר ללכת ולבקש גם שימליץ לכם על משחה שמרגיעה טיפה את האף.
אז זה יכול להיות שיש לו נימים שם.
משמנת את האף, משמנת את האף.
אוקיי, אני אבדוק את זה בסדר. אוקיי, תודה רבה.
כל טוב.
המון תודה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
מדבר דודי, אני בן 58.
כן.
ואני מבקש להתייעץ איתך בנוגע ל... להשתלת אלקטרודה לגירוי שדרתי, זה נקרא.
כן, כן, כן. ספיינל סטימוליישן.
אני כבר כשלוש שנים, קצת יותר משלוש שנים, סובל מכאבי גב מאוד מאוד חזקים.
כן.
ומקרינים לי לרגליים. ואני ממש הגעתי למצב שאני לא מתפקד. אני נמנע מכל פעילות, אני כמעט לא יוצא מהבית. הכאבים האלה ממש משתקים אותי, ואני מרגיש כאילו שמישהו עם סכין חותך לי ברגליים, וזה מגיע לי עד כפות הרגליים, עד לאצבעות.
אזור L5S1.
סליחה?
אזור עמוד שדרה L5S1, L4L5S1.
כן, אז ב-MRI שעשו לי, אז התוצאות היו שיש... שני בלטים ב-L4-5 וב-L5-S1.
כן.
אני גם אחרי כמובן שעשיתי הזרקות במרפאת כאב, טיפולים, הידרותרפיה, פיזיותרפיה וכל השאר, אני גם עשיתי ניתוח.
כן.
וגם הניתוח לצערי לא עזר. ואני שכחתי לציין שהכל התחיל עם שקמתי בוקר אחד עם רגל שמאל שלי שהיא מנומלת. אני... כמעט לא מרגיש אותה, את רגל שמאל שלי.
עדיין?
גם עכשיו זה ככה, הניתוחים ממש לא אילו, והמסקנה של הרופא שניתח אותי לבסוף הייתה שכנראה הצב נפגע.
כן.
לפני כן, מפריצת דיסק או משהו כזה.
יכול להיות. עשו לך גם EMG?
עשו לי EMG, הוא במקרה נמצא לפניי, כי שמתי אותו לפניי לצורך השיחה איתך, וההולכות תקינות. אבל בסיכום, הרופא שעשה לי את ה-EMG כותב שיש תמונה נוירופיזיולוגית
שמתאימה לרדיקולופתיה.
המתאימה לפגיעה שורשית.
פגיעה שורשית זה רדיקולופתיה, רדיקס זה שורש. כן, זה מתאים לעמוד שדרה באמת, זה לא מתאים לדלקת בעצב אחר. תשמע, אנחנו משתילים אלקטרודות רק באמת כשאין ברירה, ועד כמה שאתה מספר לי ואומר לי, אין אצלך ברירה. ולכן אין מנוס, זה הדבר היחידי שיכול לעזור. אני מניח שגם נתנו לך קנאביס רפואי וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
כן.
השאלה שלי לגבי העניין של השתלת אלקטרודה, במה זה שונה, בוא נגיד, מהנרקוטיקה, מהאופיאטים,
לא, זה משהו אחר לגמרי.
אז זהו, כי זה בעצם בוא נקרא לזה, התרופות שנתנו לי, הן לא באמת היו מעבירות לי את הכאב, ואני פשוט הייתי מרדם.
הן היו מטשטשות אותך. הן היו מטשטשות אותך.
בדיוק.
אבל לא מעבירות לך את הכאב.
נכון.
זה גם מה שהקנאביס עושה. הקנאביס לפעמים פחות מוריד את הכאב, יותר גורם לך לחושר אכפתיות שיהיה לך כאב. תשמע, אנחנו בהתחלה, אנחנו מכניסים, מה עושה האלקטרודה? הרי הכאב, הלחץ בעמוד השדרה למטה, הגירוי עובר דרך עמוד השדרה ומגיע למוח. והכאב, אתה אמנם מרגיש אותו בגב, אבל הכאב מתפרש ככאב במוח.
אוקיי.
במוח יש מרכז לעמוד השדרה ומרכז לידיים ומרכז לרגליים, ויש ייצוג של כל הגוף במוח. כלומר, כשאתה מרגיש כאב ברגל, הכאב מתפרש במוח, במקום שישנו הייצוג של הרגל. לכן לפעמים יש כאבי פנטום. לפעמים קורטים לאדם רגל, הרגל איננה, אבל את הייצוג של הרגל במוח לא קרטו. ואז יש לו מה שנקרא כאבי פנטום. הכאבים ברגל שלא קיימת, כי המרכז במוח קיים והוא ממשיך להיות מגורה. עכשיו, מה קורה אצלך? אם אני מכניס לך אלקטרודה, ואני נותן לך סוג של זרם חשמלי, אני מבלבל את הגירוי שמגיע מהדיסק, מהלחץ, מגיע למוח. אני מסיח אותו, אני משנה אותו, אני יכול לעשות בו מעין קצר. ואז אני מרגיש בהתחלה את הנמנול או את הלימול של הזרם, אבל אני לא מרגיש את הכאב. כי בעצבים שעוברים הכאבים, עכשיו עובר הזרם. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מחליטים להשתיל אלקטרודה, אנחנו קודם כל משתילים אותה באופן זמני. אני משתיל את האלקטרודה ואת הקוצב, את המכשיר שמשדר את הזרם, אני משאיר מחוץ לגוף. ואני רואה במשך חודש או שלושה שבועות, או תקופה מסוימת,
בשבוע
אם
עכשיו.
החולה מה?
בשבוע עכשיו, שבוע ימים.
אוקיי, אני רואה אם הוא מרגיש יותר טוב או לא, אם זה עוזר או לא עוזר. ואם זה עוזר לו, אז אני קובר את הקוצב מתחת לאור, בניתוחון קטן וחסר משמעות.
Okay.
אם זה לא עוזר, אני מושך את האלקטרודה ושולף אותה החוצה.
האם אין סיכונים, פרופסור קרסו, בהליך הזה?
יש סיכון קטן להכנסת זיהום דרך האלקטרודה בהתחלה. יש זיהום קטנטן לזיהום מקומי במקום שבו האלקטרודה יוצאת דרך האור בגוף לאלקטרודה החיצונית. אבל אלה דברים שאפשר להתגבר עליהם בדרך כלל, אפשר, אם יש חס וחלילה זיהום, מוצאים את האלקטרודה, נותנים אנטיביוטיקה. אלה דברים שהם נדירים, הדבר נעשה בחדר ניתוח או בחדר כמו חדר ניתוח, בתנאים סטריליים, עושה את זה רופא שהוא מיומן לעשות את זה.
אם אני מבין נכון, אז מה שבעצם חשוב בפעולה זה המיקום של האלקטרודה, שהיא תהיה, בוא נגיד, קרוב או לא יודע, על העצבים
הקבועים. נכון, 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 נכון. זה גם תלוי במיומנות של הרופא.
אוקיי. אין פגיעה, אין סכנה לפגיעה עצבית, בוא נגיד?
לא. תמיד אפשר לסגור את ה... אם יש תחושות לא טובות או דברים, תמיד אפשר לחבוט את המכשיר. אנחנו יכולים על ידי זהו לשלוט בו מבחוץ.
אני מבין, אוקיי. ובעצם הפעולה שלו זה בעצם הזרם החשמלי שהוא מעביר, ועל ידי כך זה עובר למוח.
הוא מסיח, הוא תופס את המעברים, הוא... קשה לי להסביר לך את האלקטרופיזיולוגיה של זה דרך הטלפון, אבל זה מה שהוא עושה, ובהרבה מקרים הוא עוזר, ובחלק מהמקרים לא, ואז שולפים את האלקטרודה החוצה וחוסכים לקופת חולים 500 או 1,000 דולר. או 1,500 דולר.
איפה בעצם שמים את האלקטרודה? איפה שמתחיל חוט השדרה?
לא, לא, לא. איפה ש... באזור של הכאב.
אני מבין. זאת אומרת, איפה שניתחו אותי בעצם, איפה שכואב לי, איפה שהבעיה.
יכול להיות, אבל יכול להיות שיכנסו יותר גבוה בצלקת, או לפעמים אנחנו מכניסים את זה לחלק הסופי של חוט השדרה, שהוא יותר גבוה. המיקום הוא מיקום שאנחנו מחליטים עליו לפי המצב.
לעניות, לדעתך, ללכת על הפעולה הזאת.
תראה, אם קצו כל הקיצים ואתה אומר ככה, אתה תשמע, אתה גבר צעיר, אתה בחור בן 58. אתה מוגבל בבית, אתה מתנהג כמו אדם בן 100 בגלל הכאב, אתה נכה של כאב.
לגמרי, הכאבים, החיים חיים עם כאב קשה וכרוני בכל מצב.
ניהלתי בבית חולים מרפאת כאב 20 שנה.
סליחה?
אני אומר, ניהלתי בבית חולים מרפאת כאב במשך למעשה 40 שנה.
כן, ידוע לי. ההתמחות שלך בכאב ו... כן.
אוקיי, דודי.
השאלה אם יש משהו לעשות, נגיד, ניסו לתת לי נגיד כדורים כמו...
ליריקה, סימבלטה, גבה פנטין, כל הכדורים נכון. נגד אפילפסיה. נו כן, אם זה לא עזר נכון. אז אין מה לעשות יותר.
אבל הכדור שאתה די אוהב אותו ומשתמש בו, שהוא כדור גם לדיכאון וחרדה לדעתי, שכחתי את שמו כרגע, ברח לי השם.
תראה, אני משתמש בהרבה כדורים, הכדורים נגד דיכאון וחרדה, כי כל כאב כרוני הולך עם דיכאון. כאב כרוני, כי דיכאון הוא חלק מכאב כרוני. אדם שכל הזמן כואב לו, לא פלא שהוא בדיכאון. ויש גם מנגנונים מוחיים שסרוטונין מדכא כאב. אז אם אני נותן, אז כדורים נגד דיכאון הם בהגדרה גם כדורים נגד כאבים, כי הם מעלים את הסרוטונין. וסרוטונין זה אחד החומרים שמדכא כאב מהמוח.
אני מבין. בשאלה האחרונה ברשותך,
כן.
לאחרונה ראיתי תוכנית טלוויזיה ודיברו שם על חברות יחסית חדשות שמדברות על מדיקל אינטליג'נס, כן. מודיעין רפואי.
כן.
השאלה שלי אליך, האם יש משהו בחברות האלה שהן יכולות לחדש לי? כי נגיד אני הולך לרופאים בכירים מאוד, נגיד בתחום הכאב או נוירוכירורג וכולי.
אני לא יודע. אני לא יודע מה אפשר עוד, אני חושב שכל הדברים החדשים, היום ברפואה, העולם הוא כזה גלובלי, שאני היום יכול לקרוא בבוקר במחשב שלי בתל אביב, מחקר, כן. או במחמורת, מחקר שפורסם אתמול בלילה בארצות הברית. אבל הם אוספים חומרים, אז זה בכל זאת חברה שהיא מתמחה ומחפשת כל מיני דברים. אני לא כל כך, בשלב זה אני לא יודע מה לענות לך. אני לא יודע מה הם יכולים, שאולי אני לא יודע. אבל אני מציע שאני מוכרח לעבור לפרסומות, אחרת יגרשו אותי.
אני מאוד מודה לך. תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום ורק בריאות. כן, הטלפונים שלנו זה 1-900-722-103, ווואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, פרסומות ומיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני אשאר בעילום שם, אם זה מקובל. בסדר.
כן, כי רק לא בעילום
60.
גיל.
מה?
כן. לא בעילום גיל אמרתי, ואמרתי שאת בת 60, כן.
כן, ואני, יש לי קצת תת פעילות של בלוטת התריס, ואני בטיפול גם של נטורופתית, והיא אמרה לי לקחת אומגה 3 פעמיים ביום.
אבל את מקבלת גם אלטרוקסין?
לא, לא, לא במצב כזה. הצלחתי דווקא לאזן את זה דווקא עכשיו, זה לא במצב שמצריך טיפול תרופתי.
והבדיקות השתפרו? בדיקות אדם
השתפרו? השתפרו, כן, מאוד.
אוקיי, אוקיי.
אני באיזשהו טיפול של דיקור יפני, אבל...
אוקיי.
בכל מקרה, אני קראתי על איזשהו מחקר שהאומגה 3 יכולה לעשות הפרעות קצב. ורציתי לשאול אותך אם זה נכון.
אני לא קראתי את המחקר שאומגה 3 עושה הפרעות קצב. אומגה 3 יכול לעשות דימומים. אומגה 3 יכול, הוא פרופקטור של, יכול להשפיע על קרישיות, על קרישת דם. אבל אני לא יודע על איזה מחקר את מדברת.
אוקיי.
ושאני חושב הגיונית, כשאני חושב פיזיולוגית, אני לא רואה, אבל אני לא יודע אם עשו מחקר, אבל אני אשאלה גם מי עשה את המחקר.
כן, אני לא יכולה להזכיר שמות, אמרו לי, אבל איפה זה צוטט. אבל בכל אופן, רציתי לשאול אותך,
רק תגידי לי אם זה צוטט באיזה ז'ורנל רפואי, או צוטט על ידי משהו של בית חולים.
זה מישהו שהוא מצטט מחקרים, אבל כן, הוא קורא לעצמו רופא, כן.
אוקיי.
אבל רציתי לשאול אותך אם עדיף באמת ממקור צמחית של המרווה המרושתת במקום...
לא, חד משמעית לא. עדיף ממקור של דגים. משום שמקור צמחי צריך לעבור את העיבוד בגוף כדי להפוך לאומגה 3 שהגוף יכול להשתמש בו וצריך אותו.
הבנתי. ואם התחלתי לאכול דגים, אז אני יכולה לרדת מהאומגה 3?
אם זה דגים כמו סלמון, כמו מקרל, כמו סרדינים, אז זה בסדר.
אוקיי, אוקיי. תודה. ועוד שאלה, אם אפשר.
בבקשה.
אני לפני טיסה לארצות הברית. רציתי לשאול אותך אם כדאי לקחת מדללי דם.
את סובלת מבעיה בכלי דם?
לא.
אז תראי, בדרך כלל שנוסעים לארצות הברית, אנשים בריאים, הם לא צריכים לקחת מדללי דם. מדללי דם יכולים לקחת אנשים שיש להם בעיות בלב, או יש להם בעיות של סתימות של כלי דם בעבר. ואז לקחת מדללי דם זה לא לקחת אספירין. לקחת מדללי דם זה לקחת זריקות של קלקסן.
לא.
כן.
פשוט
אבל אין שום הצדקה לקחת אספירין. מה?
לא. לא,
המליצו
לי על אספירין,
באמת,
לא...
לא, אספירין, מי שמליצך על אספירין לא בכיוון, כי אספירין לא פותר את הבעיה גם עם זהו. אבל מה שצריך לעשות, אם זאת טיסה ארוכה, רוב הישראלים עושים את זה, כי רוב הישראלים לא טסים לארצות הברית, הם הולכים לארצות הברית. הם כל הזמן הולכים במטוס, לא קדימה ואחורה. אבל מה שאני מציע זה גם להיות כמו ישראלי ולטייל קצת במטוס, וגם גם בחוברת שבמטוס יש בדרך כלל הוראות איזה תרגילי התעמלות לעשות, וגם לפעמים על המסקים יש הדגמה של תרגילי התעמלות, וגם אם לא, לשבת בכיסא ולעשות, את יודעת, כמו רקדנית בלט, עקב פוינט, או כאילו לצעוד במקום בכיסא תוך כדי ישיבה, או להתכופף עם הראש למטה, אני עכשיו התכופפתי, אז התרחקתי מהמיקרופון, ולעשות את התרגילים כמו שאני עושה מדי פעם שאני יושב ומשדר שעתיים ברצף.
כן, אוקיי, בסדר גמור.
בסדר?
תודה רבה לך מאוד.
אוקיי, תעשו חיים בחוץ לארץ.
תודה רבה, שבת שלום, ביי ביי.
שבת שלום המבורך. הלו?
כן, שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה,
אימי. צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שמי מאיר, אני בן 75.
כן, מאיר.
ופניתי אליך מכיוון שמי אתמול בערב... יש לי מין זרמים חשמליים שחוזרים מעל האוזן הימנית, ותחתית הרכה, כאילו התקפים כאלה של זרם חשמלי, שמשך שנייה שתיים ומפסיק. חשבתי שזה אולי קשור ללחץ של ידית של המשקפיים שאני מרכיב, אולי לוחצת שם על העצב, אבל גם כשאני מוריד את המשקפיים...
זה ממשיך.
הזרמים האלה ממשיכים.
אבל הם היה... זרמים בהפסקות, נכון? בהפסקות גדולות.
זה לא כל כך גדולות. זה יכול לעבור מקסימום חצי דקה, ואז יהיה עוד זרם.
מה התדירות? התדירות חשובה.
זה יכול להיות גם חצי דקה, זה יכול להיות גם שלוש דקות. אבל אני רק חייב להוסיף שכך היה עד שעה 4 לפנות בוקר, לא יכולתי לישון, ואז החלטתי לקחת שני אופטלגין, וראה זה פלא, זה השתיק את, את הזרמים האלה, עד היום אחרי הצהריים ששוב הם החלו. אז אני אינני יודע אם זאת בעיה עצבית, או שזה בעיה של המשקפיים, ואני אשמח לקבל את
הצדך. לא, זה בעיה עצבית. זה בעיה עצבית ובעיה מוכרת.
אז מה עושים?
מה עושים? אז קודם כל, יכולות להיות כמה סיבות לתופעה. סיבה אחת שהיא השכיחה ביותר, זה דלקת של העצב. יכול להיות רטרו-אוריקולר נוירלגיה, או יכול להיות מה שנקרא אוקסיפיטל נוירלגיה. יש כאבי עצבים, ושבאים לפעמים, כמו אנשים מקבלים, כמו שמכניסים לך 220 וולט לראש.
לא בעוצמה כזאת,
אז מצבך טוב.
כן.
עכשיו, לפעמים זה בכל זאת מלחץ של המשקפיים, כשישנים ושוכבים על הצד, אם נרדמים לפעמים ממשקפיים.
לא, אני מכיר.
זה לא המקרה.
כן.
מה?
לא.
אוקיי, אבל יש לנו עוד מאזינים שלפעמים מכירים את התופעה.
אוקיי.
אז לפעמים כשאנשים נרדמים מהמשקפיים, ויש לחץ של המשקף, של האוזנית של המשקף על הצד הטמפורלי, על הרקה, זה יכול לגרום לזה. אם זה ממשיך כל הזמן, זה מחייב התייחסות נוירולוגית ובדיקות נוספות. בדרך כלל, כמו שזה בא, ככה זה הולך. זה כאבים נוירופתיים, יכולים לבוא גם מעמוד השדרה, ומהחיבור שבין עמוד השדרה לגולגולת. ברגע שעושים בירור נוירולוגי, פשוט כדי לשלול כל מיני דברים תיאורטיים, כי בדרך כלל לא מוצאים שום דבר, אז אם זה חוזר על עצמו, נותנים כדורים שמשפיעים על כאבי עצבים, כמו ליריקה, כן? או כמו, אם זה לא חזק, אז אפילו ליריקה. אבל אם אופטלגין או אם אקמול עוזר, אז אפשר להתייחס לזה. בהרבה מאוד מקרים, כמו שזה בא, כך זה הולך. אצל הרבה מאוד אנשים, זה קורה תוך כדי תנועה. כלומר, זה הכואב עובר, אבל כשהם נוהגים למשל ומרימים את הראש כדי להביט בראי לאחורה, לראות אם יש רכב מאחורה, התנועה של הצוואר, אפילו תנועה קטנה, גורמת לכאב הנוירופתי, הנוירלגי, לפרוץ. וזהו, יש לזה טיפול, אבל לרוב כמו שזה בא, כך זה נעלם. אם זה לא חולף...
האם אני מבין נכון שלתת לזה לחלוף לפני שאני פונה לנוירולוג, או שבכל מקרה לפנות לנוירולוג לערוך את הבירור?
תשמע, תפנה לנוירולוג ותראה, כי אני מניח שנוירולוגים תפנה היום לא תקבל תור מחרתיים בשמונה בבוקר.
באמת?
זהו, אז מאחר ולא תקבל תור מחרתיים בשמונה בבוקר, אז אני מציע לך ביום מחרתיים בשמונה בבוקר, ביום ראשון, לפנות לנוירולוג. ולפנות לקופה, להזמין תור לנוירולוג, ואם תמיד אתה יכול לבטל אותו.
הבנתי. זאת אומרת, אם זה חולף, לא לפנות,
אם זה חולף לגמרי ולא חוזר, לא לפנות. כן. אין צורך לפנות, וקח בחשבון שזה עלול או עשוי לחזור.
ואז לא צריך...
תראה, אם זה מטריד אותך, תפנה לנוירולוג, תמיד אפשר לפנות לנוירולוג שיתרשם, ותמיד אפשר לתת לך כדורים שברגע שהם שוללים כל דבר אחר, אז תמיד אפשר לתת לך כדורים. יש כדורים כמו טגרטול, כמו ליריקה, כמו גבפנטין, שהם כדורים שיהודיים לכאבים עצביים. כן, כל הכדורים מהמשפחה של הכדורים נגד אפילפסיה, שמרגיעים את העצבים, את העצב, אז זהו.
אבל נכון לעכשיו, כשיש לי את הזרמים האלה, מה הטיפול שאתה מציע כזרם ראשונה?
אם כדור אופטלגין עוזר, לא הייתי מציע שום דבר אחר.
הבנתי. מודה לך מאוד.
כל טוב.
שבת שלום וכל...
שבת שלום מבורך, ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת שרה, בת 77.
כן, שרה.
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
רציתי להתייעץ איתך לגבי SVT.
כן,
רק היום היה לי את נוסף של SVT שהיה לי אותו ב-20 במאי, היה לי את ה-SVT, והיום הוא חזר עוד פעם.
רק שנייה שרה, שנייה.
כן.
SVT זה ראשי תיבות של סופרמנטריקולר טכיקרדיה, זה פעילות מהירה של הלב, זה דופק מהיר, מה שנקרא התקף של טכיקרדיה.
נכון.
כן.
נכון.
מפחיד
בכל פנים,
נורא,
אני מזהה
לאיזה
אותו,
דופק את הגעת?
זה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא שלישית כבר.
כן. לאיזה דופק הגעת? לאיזה...
אני הגעתי, כשמדדתי את הלחץ דם, הגעתי לדופק של 178.
כן.
עכשיו, אני בדרך כלל אני מנסה להוריד את זה לבד על ידי זה שאני כאילו נושפת חזק 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 ושותה מים קרים. לפעמים אני מצליחה להוריד אותו, ברוב הפעמים אני מזמינה את שחל.
לבלוע רסיסי קרח, כלומר קרח תחון, גרוס, או לקחת קרח ולדפוק ולשבור אותו לחתיכות קטנות ולבלוע את זה, זה לפעמים עוזר.
כן, זה נכון, אבל לפעמים אני מורידה אותו, אבל בדרך כלל אני מעדיפה להזמין את שחל, תוך 10 דקות הם כבר מגיעים.
ומזריקים ועוצרים את זה.
זהו, היום שב-20 למאי באמת קיבלתי את האדנוזיד והורידו אותו. ובאמת, היום לא, היום הצלחתי על ידי זה שהם נתנו לי כמו מזרק כזה, זאת אומרת רק החלק החיצוני ולשאוף, לנשוף חזק 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 לתוכו, ותוך כדי חיבור למוניטור הצלחתי להוריד את זה. תכף הדופק ירד והגעתי ל... איך קוראים לזה? סינוס?
קצב סינוס, קצב סינוס זה הקצב התקין שצריך להיות.
זה היה בסדר ולא היה צריך להזריק ולא היה צריך שום דבר לעשות. אז זה הצלחתי. העניין הוא שהייתי אצל קרדיולוג לפני שבועיים בערך, וקודם כל, לא, מבחינה קרדיולוגית, בכלל לא לקחת אספירין. כן. עכשיו תכף אני אגיד לך למה כן קיבלתי הצעה נוירולוגית כן לקחת אספירין. פה על כל פנים לא לקחת, אבל מה שכן, הקרדיולוג המליץ לי לעשות את הצריבה.
צריבה. מה לעשות?
את הצריבה. את
כן, זה הטיפול הכי טוב ל-SVT.
ל-SVT. אני מאוד חוששת מהצריבה הזאת. חוץ מזה שהקרדיולוג נתן לי עוד פעמיים ביום כדור שקוראים לזה טמבוקור. כן, פעמיים ביום, שהוא אומר שזה עשוי להוריד, להפחית את ההתקפים של ה-SVT.
אם אנחנו מורידים את...
30-40%. הסתכלתי על ההדוויות, לא כל כך נחמד לקחת את הטבוקור הזה.
אבל אם את קוראית את ההדוויות של אקמול, את מפחדת לקחת את
הטבוקור. נכון. השאלה שלי, ופה הקרדיולוג לא לקחת אספירין. עכשיו, אם אני יכולה לשאול אותך בעקבות זה עוד משהו קטן?
כן.
היה לי לפני 3 שבועות בערך, חזרנו מהצגה, ישבתי רגע ליד המחשב, הרגשתי שאני קצת מתנדנדת, ובעלי אמר לי, בואי נעשה שידור לשחל. אני לא התחברתי לשחל, אני לא זוכרת בכלל את הקטע שהתחברתי לשחל, שדיברתי עם שחל, ואני יודעת שעשיתי את זה, כי בעלי היה על ידי, עשיתי את זה למחרת, הוא שאל אותי, את זוכרת את הקטע שדיברנו עם שחל? אני לא זוכרת את הקטע שדיברנו עם שחל. על כל פנים הלכתי לנוירולוג, הוא עשה לי את כל הבדיקות האפשריות, הוא אמר שכפי הנראה שזה היה...
אירוע חולף קצנתר.
כן. והוא עשיתי כבר את ה-CT וגם CT אנגיו, עם חומר ניגודי, והראשון בלי חומר ניגודי. על כל פנים, יש לי רק את הדיסק, עוד לא קיבלתי את התוצאה. ואז הוא אמר, אם אין שום דימום, אין לקחת מיד אספירין של 100 כל יום.
טוב, תקשיבי, אני פה אותה בעיה עקרונית, ואת צריכה לנסות לברר אצל הרופא הקרדיולוג מה יותר חשוב, האספירין...
הקרדיולוגי או הנוירולוגי.
להגיע לאיזשהו קומפרומיס, אולי לקחת אספירין יום כן ויום לא, ועד כמה מסוכן לך לקחת אספירין עם SVT. ואני בכל זאת מציע לך לעשות, לחשוב על צריבה, אם זה חוזר.
זהו, אני כל כך חוששת
אין מה לחשוש. לפעמים הצריבה יכולה, ה-SVT יכול להגיע גם לקצב של 200, 220, 240.
ואז, מה שאני הבנתי מהקרדיולוג, ה-SVT זה לא, הוא לא כל כך מסוכן, נכון. אבל בשום אופן לא אספירין. זה מה שהוא נתן לי את ה... ואני לוקחת כדורים 3 פעמים ביום ללחץ דם.
אז בינתיים, זה דבר שהקרדיולוג צריך לפתור, ואנחנו חייבים לסיים. אז תשאלי את הקרדיולוג מה לעשות, או את הנוירולוג מה לעשות. אני חושב שאפשר מבחינה נוירולוגית לשתות הרבה מים, לקחת אולי אומגה 3 ולוותר על האספירין, ובזאת אנחנו נסיים.
100%, תודה לך ושבת שלום.
שבת שלום, ותודה למאירה פרץ, אייל פרנק ודוד זבולוני על העריכה, ההפקה, העברה לדיגיטל. תודה לרן לודין ולבני אלפרין על השידור. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, להפסקת חדשות. נחזור לכם מהעבר השני של התוכנית. תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM.
פרופסור רפי קרסו.
מאה ושלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או וכו' וכו' וכו', אתם מכירים את הפתיח שלי. איתי באולפן עורכת מאירה פרץ, מפיק התוכנית אייל פרנק, על הדיגיטל דוד זבולוני, אחראי לשידור ב-103 FM אורן לודין, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, ומי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני יכול בלי שם?
אפשר בלי שם, רק לא בלי גיל.
אני רק אגיד את הגיל שלי, הגיל כן. 76.
כן.
והייתי רוצה לדעת, אני סובל מהרמונית,
כן.
רציתי לדעת על הניתוחים שאפשר לעשות היום. שמעתי דרך עבר המין, שמעתי על עידוי ושמעתי על פתיחת בטן. לאחרונה נודע לי על ניתוח באמצעות רובוט. רציתי לשאול בקשר לניתוח הזה.
אז ככה, בוא קודם כל נגיד לך מה היתרונות של כל דבר. קודם כל תלוי אם מדובר, מה הסיבה לניתוח ההרמונית. אם מדובר בסיבה שיש חשד לגידול סרטני, אז רצוי לעשות תמיד ניתוח פתוח, ניתוח דרך הבטן. אם אין חשד, אז כדאי לעשות ניתוח או עידוי, או ניתוח דרך איבר המין. טרנסיורטרל, דרך איבר המין. אלה האפשרויות בכללי. עכשיו, את הניתוחים גם דרך איבר המין, זה גם תלוי לא רק במצב, אלא גם בגודל ההרמונית. ההרמונית מאוד 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 גדולה, לא ניתן לקרות אותה בשיטות אחרות, וצריכים ניתוח פתוח. עכשיו, היום רוב הניתוחים נעשים עם הדווינצ'י, עם הרובוט. מדוע? האזור של רצפת האגן, האזור התחתון של הבטן, הוא אזור קטן. הרצפה של האגן זה אזור קטן שהוא לא... קשה מאוד לראות אותו מבחוץ. כלומר, המנורה שלנו, כל השנים עשו את זה בצורה של ניתוח פתוח, והאורולוגים יודעים לעשות את זה. אבל בעזרת הדווינצ'י, אני יכול לעשות את זה עם תאורה מצוינת ולהכניס את הפנסים ממש לתוך רצפת האגן. ואת כל האנטומיה, במקום לראות בעין של המנתח, אני רואה על מסך של 50 אינץ'. כלומר, אני יכול לראות כל מיני דברים, וזה דבר שיכול להגן יותר טוב גם על העצבים וגם על כלי הדם. ואז הסיבוכים של פגיעה בעצבים ופגיעה בשליטה על המיניות ופגיעה בשליטה על השתן, הם הרבה 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 יותר קטנים. אז אם עושים ניתוח פתוח, כדאי לעשות אותו עם דה וינצ'י, למרות שלפעמים זה דורש השתתפות כלכלית של המטופל. אם מדובר בהרמונית יותר קטנה, אפשר לעשות אותה או בטכניקה של עידוי, שבו למעשה אנחנו כאילו מקלפים עם, 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 עם סכין חשמלית, כן? את ההרמונית, משאירים את הקופסית שלה, וכך אנחנו יכולים גם לעשות עם הניתוח שנעשה דרך השופחה.
הבנתי. עכשיו, רציתי להגיד לך, פשוט מאוד להסביר לך, הבעיה שלי, אני מטופל טוב, עם הרמוניה ויטרין 10 מיליגרם.
כן.
הבעיה שלי למעשה היום, שאני עושה במשך היום, הרבה פעמים שתן. למשל, אני יוצא לאיזשהו מקום, תופס אותי פעמיים שתן. זה יכול להיות באוטו, זה יכול להיות במקולת, זה יכול... ורק זה מה שמגביל אותי. בלילה אני קם פעמיים שתן.
איך אומרים, תדע איך אומרים, Welcome to the club. אתה בקבוצה של הרבה מאוד אנשים בני גילך, והבעיה היא שברגע שאתה צריך לתת שתן, זה עכשיו, זה דחוף.
נכון.
קשה להתאפק, כן.
לפעמים אני לא מצליח להתאפק.
כן, כי יש גם דחיפות וגם דחיפות.
נכון.
גם לעתים דחופות, וגם ברגע שאתה צריך, ברגע שבאה התחושה, אתה צריך מיד.
זה מלחיץ, כן.
נכון.
אז...
לכן, יש לי חבר שהייתי בשבתון בארצות הברית, אני פרופסור בבוסטון, אז יש לי חבר פרופסור שנפטר כבר, וכשהייתי בשנת שבתון, הוא אמר לי, עברת גיל 70, אתה לא מדלג אף פעם על שירותים פנויים.
כמה זה נכון.
כן.
אמת. אז מה לדעתך, איזה ניתוח יכול להיות? ההרמונית שלי לא גדולה, היא 40 ומשהו, עד כמה שאני זוכר. אבל...
אתה צריך להחליט בין ניתוח דרך השופחה לבין עידוי, שהוא גם דרך השופחה.
ולא רובוט?
אני לא יודע אם צריך, אבל עוד פעם, תראה. צריך לראות, לעבור בדיקה של אורולוג, ולראות מה התנאים, ואם אתה יכול לעשות את הניתוח כניתוח דרך השופחה, הוא הרבה יותר פשוט, הרבה הבנתי. יותר קל, והחלמה יותר מהירה.
הבנתי. כל אורולוג יכול להגיד לי את הדבר הזה, כי האורולוג שלי לא תמיד מתעכב לעניינים האלה.
אז תיגע, יש לך ביטוח משלים?
כן.
אז גש פעם באופן פרטי לאורולוג בכיר, תשמע דעה של אורולוג מוסמך
בכיר. עם כל הנתונים שיש.
תבוא עם כל הנתונים, תבוא עם כל הבדיקות, והוא עם הכדורים שקיבלת, עם התלונות, והוא יציע לך את ההצעה הכי טובה.
הבנתי. בסדר. אז לדעתך זו תופעה טבעית, שבגיל הזה יש את
הדחיפות של השם. תופעה טבעית, נורמלית, ולכן אמרתי לך, Welcome to the club. כלומר, תופעה שהיא תופעה נורמלית, לא תופעה פתולוגית.
הבנתי.
אחוז אוקיי. מאוד מאוד גבוה, מעל 50% מהאנשים בגילך, יש להם את התופעה הזאת. הבנתי. עכשיו, לפעמים אנשים, לפני שהם יוצאים מהבית, הם פשוט, שיודעים שיוצאים מהבית, הם לא שותים.
כן, כן. נכון.
הם נמנעים משתייה.
נכון, בלילה, זה אני עושה. כן, זה אני עושה. כן,
בלילה לא שותים קפה, לא אוכלים אבטיח, לא אוכלים שוקולד, לא שותים קולה. כל הדברים שהם משתנים, לא עושים את זה בערב או בלילה.
מה זה בערב? באיזה שעה לפני השינה?
תלוי מתי אתה הולך לישון. אם אתה הולך
לישון... נגיד אם אני הולך ב-10, מתי הלילה...
אם אתה הולך לישון ב-10, תפסיק בשעה 6.
6, הבנתי. זהו.
אבל בבוקר תשתה הרבה, אם אתה בבית או זה, בבוקר תשתה הרבה ותתפנה, כי הגוף צריך נוזלים.
אמת. יופי. אז אתה ממליץ על עידוי, נכון?
זה אתה אמרת. אני אמרתי, אני ממליץ, או אם אפשר, אני ממליץ או על ניתוח... דרך ההרמון, דרך השופחה.
השופחה, כן.
כן.
ועידוי.
או על עידוי.
הבנתי. אוקיי. תודה רבה.
ועידוי גם כן, יש רופאים שהם מומחים בזה ועושים את זה הרבה ועושים את זה טוב.
אז זהו, כמה רופאים יש לעידוי? זה מה שאני...
תבדוק, זה אני לא אגיד שמות של רופאים בטלפון.
אתה לא יכול להגיד, אבל יש הרבה, נכון?
יש כמה והם טובים מאוד.
אוקיי. טוב, תודה רבה, פרופסור.
כל טוב לך.
אני מאוד מודה לך. שיהיה לך כל טוב.
כן, ומאיתנו על הקו.
שלום, שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
קודם כל, המון תודה על ההזדמנות לשוחח איתך. אני מאוד מעריך את ניסיונך. רציתי לשאול אותך, אני בן 43.
בן 43. איך קוראים לך או איך נקרא לך?
חיים.
חיים. אוקיי, שיהיו לך חיים ארוכים. כן.
תודה, תודה. אז אני בן 43, אני אתן לך קצת רקע, שאני חושב שהוא חשוב. בגיל 25 בערך, גילו אצלי בלט דיסק דיפוזי. אתה יודע, עשיתי בדיקת סיטי, וגילו שיש בלט דיסק דיפוזי בין חוליות L3, L4, L4, L5, L5, F1.
היית שחקן כדורסל או סבל?
לא, האמת שלא. בכלל לא.
משהו.
נהגתי אז להתאמן בחדר כושר בלי הדרכה.
אוקיי, נהרמת משקולות. בסדר גמור.
בדיוק. אתה יודע, אבל בלי הדרכה. אז זה בגיל 25, ועד היום יש לי. לפני משהו כמו שנה, התחלתי לחוש בעיות גם בעורף.
עמוד השדרה הצווארי, כן.
בדיוק, עמוד השדרה הצווארי, נוירולוג שלח אותי לעשות EMG, בעקבות התוצאות עשו לי בדיקת CT, גם לעמוד השדרה הצווארי, ושם גילו, אני מקריא לך מהטופס, בדיקת CT, בקע דיסקלי מרכזי קטן, בין 2 ל-3, 3 ל-4, 4 ל-5, 5 ל-6, ו-6 ל-7.
אוקיי, אם זה קטן זה לא נורא.
כן,
עוד פעם, זה כנראה יכול להיות גם קשור לפעולה הספורטיבית. אני תמיד אומר שספורט יכול להיות דבר מסוכן.
בהחלט, אם עושים אותו בלי
הדרכה ולוקבים. הרי אנחנו רוצים להיות חזקים, ואז אנחנו לוקחים משקולות שהן מעבר לכוח שלנו, ולא נצמדים טוב למושב, ולא עושים, לא מרימים עם חגורת גב. טוב, אוקיי.
בדיוק, בדיוק. זה בדיוק הדברים ש...
כן, כן, אני בקרב עמי אני יושב.
בדיוק. אוקיי, אז אלה בעצם הבעיות שיש לי. עכשיו, יש לי שתי תופעות שלגביהן רציתי לשאול אותך. כשאני יושב, אבל זה קורה לי משום מה, כשאני יושב רק בשירותים, משהו כמו אחרי 5 דקות של ישיבה, הרגל שמאל
נרדמת. כן, מתאים.
לחלוטין, אתה יודע, ואז אני קם וכאילו אדם... מתחדש ואין שום בעיה. זה אחד. שתיים, אם אני הולך, אם אני שם תיק על הגב, אני הולך משהו כמו מעבר לרבע שעה, 20 דקות, יד שמאל מתחילה להירדם לי, כשבעצם יש לי ממש תחושה כאילו שקשרו לי חוט מהאמה עד הכתף, וכאילו מישהו מושך לי את האצבע, ויש לי תחושת הרדמות בכל היד. עכשיו, כדי לשחרר את זה, אני חייב ממש להרים את כף היד מעל הראש, משהו כמו איזה 2 דקות, וזה משתחרר.
זה אומר שיש לך לחץ על עצב. זה אומר שיש לך לחץ על עצב, והתיק שאתה נוסע על הגב, הוא מושך לך את עמוד השדרה לצד, ואתה מתנגד לו עם הצוואר. תשמע, הדברים שיש לך הם דברים שקשורים לשינויים בעמוד השדרה. ולכן מאוד מאוד חשוב גם לא לסחוב תיקים כבדים. אני מניח שבתיק יש לך בטח לפטופ או משהו כזה.
בדיוק, בול.
והתיק כבד, אז זאת הבעיה. תנסה או להחזיק אותו ביד ולא על הכתף, לא את הרצועה על הכתף. אני למשל לא מסוגל ללכת עם תיק עם רצועה על הכתף, אפילו שיהיה 4 קילו. שלא נדבר על התיק שלי ששוקל הרבה יותר. אבל, ודבר שני, הוא בישיבה בשירותים, אז יש לפעמים, אם אתה שם כיסא קטן ונמוך, שלא יותר מ-10-15 סנטימטר, או דרגש, ואתה שם את הרגליים טיפה יותר גבוה, לפעמים זה פותר את הבעיה, לפעמים גם מחמיר אותה. אבל, וזה גם הרבה יותר קל לפעולת המעיים, שאנחנו יושבים עם שהרגליים מורמות. כלומר, נכון, ואז נכון. אתה נהיה כמו, אתה כאילו קורע, כי הדבר הטוב ביותר לפעולת מעיים הוא בקריאה. אבל אנחנו היום לא משתמשים בקריאה, אלא משתמשים בשירותים, באסלה. אבל אם אתה תנסה להרים, לקנות איזשהו דרגש, שבגובה של 15 סנטימטר, לא יותר, 10 סנטימטר, 15 סנטימטר, תשים עליו את הרגליים, שהתנוחה תהיה כאין תנוחת קריאה, יכול להיות שזה לא יקרה לך. ולגבי הצוואר, לא לסחוף תיק כבד. אני לא הייתי שולח אותך עכשיו לניתוחים על בזה.
נכון. מבחינת הגיל אין... זה לא, לא איזשהו...
הדברים, תראה, יש סיכוי שהדברים האלה ישתפרו גם לבד. מה שחשוב לעשות זה פעילות גופנית...
פיזיותרפיה יכולה לעזור?
כן, כן. פעילות, לעשות פיזיותרפיה ולעשות פעילות גופנית בהדרכה. כלומר, לשמור על, 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 על החוליות, לשמור על התנועתיות של עמוד השדרה. יש תנועות ותרגילי גב שיכולים לשחרר לך את השרירים מסביב לעמוד השדרה, שלא יהיו מקובצים. אז גם פיזיותרפיה, שאתה הולך לפיזיותרפיה, צלם עם המצלמה, או שיבוא איתך חבר, בן זוג, בת זוג, שיצלמו אותך, עושה את, את התרגילים שתוכל לחזור עליהם בבית.
הבנתי. אוקיי, עכשיו בעצם עוד שתי שאלות. למה הרגע נרדמת רק בישיבה על האסלה ולא בישיבה על...
כי בישיבה על האסלה יש לחץ יותר חזק והוא לחץ מקומי. בישיבה רגילה אתה יושב יותר, תראה, הנקודה היא שכשאתה יושב על כיסא, בדרך כלל הכיסאות הם יותר מרופדים.
נכון.
ופה חלק מהמשקל יורד למטה וחלק מתפוס על ידי המושב של האסלה.
הבנתי.
הרבה אנשים על האסלה, הרגליים נרדמות להם. בדרך כלל זה שתי הרגליים, אצלך זה רק רגל אחת.
עכשיו, בשלב הזה, אני מקווה שזה יישאר ככה. אוקיי, בסדר. ומבחינת תיק להחזיק, עדיף לי להחזיק אותו ביד שמאל או ביד ימין, או שזה לא משנה?
לא, תסב ותחליף אותו מיד ליד. אבל אם הבעיה היא ביד ימין, תנסה להחזיק אותו ביד שמאל.
הבנתי.
ותנסה לראות אם אתה יכול או לרכוש מחשב מאוד מאוד קל, אבל את כל הניירת המיותרת שיש לך בתיק, תשאיר בבית או במשרד.
כן.
כי התיק, המשקל של התיק שלך הוא מעבר למשקל של הלפטופ. הוא הרבה יותר כבד. נכון?
נכון.
כן, זהו, אז תנסה כמה שפחות לסחוב.
הבנתי, בסדר גמור. 100% יופי. אוקיי. המון המון תודה לך.
כל טוב, חיים, כל טוב. הלו, יש לנו מישהו על הקו?
כן, שבת שלום, דוקטור קראטו.
שבת שלום, עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם שרה, אני בת 66.
כן, שרה.
אז ככה, הצלחתי להגיע לגיל הזה בעזרת אורח חיים בריא, ללא תרופות כלל עד היום, ורק מחודש אוקטובר האחרון, איך אומרים, הגיעו צרות בערימות, איך שצעירים אומרים. כן. וזה ככה, זה החל מחשד לדלקת סעיף, כן, הושפסתי, קיבלתי אנטיביוטיקה דרך הווריד, אחר כך משהו קטן שאמרו שאני אטפל בזה, זה היה BCC, איזה נגע בפנים שטיפלתי. כן. אחרי זה...
תכף אני אסביר על מה מדובר למאזינים שלנו, כן?
קריסה, כן. פתאום אחרי שבועיים שהייתי בבית, כאבים וקריסה של האגן, אתה יודע, למשך דקה או שתיים, אבל זה היה נורא.
מה זה קריסה של האגן, אני לא יודע.
אני אגיד לך מה, עמדתי ופתאום הרגשתי שאני לא יכולה לעמוד על הרגליים, ממש קריסה, התקפלתי, ממש התקפלתי. ממש קריסה, ומאז לא יכולתי לישון יותר על צידי הגוף, רק על הגב. וקיבלתי, אמרו לי שזה חשד, למה הכל זה חשד, שלווקת חוגרת, עם כל הסימנים, אבל לא היה את הברות. היה נפיחות, היה שרף לי, הכל.
שלווקת חוגרת זה בעיה יותר תחושתית, זה לא בעיה מוטורית, זה לא בעיה שבגללה את קורסת ומתקפלת.
לא, זה לא שלווקת חוגרת. כן, לא, גם זה, וגם זה, אני מספרת לך את כל הסיפורים, ולכינוח היה לי ניתוח מעקפי בגלל הבדיקות שהייתי, וכדי לבדוק את הבעיה הזאת של הקריסה ושל השלווקת, הגעתי גם, אמרו לי, גם לקרדיולוג.
שרה, את מדברת דרך טלפון אלחוטי?
לא.
אז כי אני שומע אותך לא טוב. בואי, דברי ישר
לפה. אוקיי, עכשיו יותר טוב?
כן, כן.
אוקיי. אז אני אומרת, בגלל כל הבעיות שחשדו בשלווקת חוגרת, ופה ושם אמרו לי, תלכי גם לקרדיולוג. הגעתי לקרדיולוג, ואז אמרו לי צנתור. הצנתור לא צלח. בעקבות זה שירידה היה לי בדופק כל פעם כשהיו מנסים, והיה עורקים דקים, אז החליטו לעשות מעקפים, עשיתי גם את המעקפים. הניתוח הצליח, הכל בסדר, אבל מהבעיה הקודמת שלי, אני עוד לא עבר לי. זאת אומרת,
אז מה הבעיה הקודמת? הבעיה הקודמת
היא... הבעיה היא השרירים, השרירים, כאבי שרירים. כאבי שרירים חזקים, פעם אחת קיבלתי ובדקתי, הלכתי לאורתופד בגלל מה שהיה עם הקריסה, הוא אמר לי, תקשיבי, הכל נכון, אבל זה לא, זה, אין בעיה מסוימת, יש לך עקמת קלה מאוד, יש לך בלט פה ושם, זה לא מצריך את הכאבים, כי הוא ראה אותי, ונתנו לי זריקות וולטרן, הייתי ממש מקופלת עם הצוואר, עם הכתף. אוקיי, אז האורתופד שלל אמר לי, זה לא מזה. אז גם כן, בגלל שהיה לי בהתחלה דלקת סעיף, התל השומר ביקש ממני, כשתבריא, תלכי לעשות קולונוסקופיה. בכל זאת שנראה הלאה. הלכתי לעשות קולונוסקופיה, והוא אמר לי, תקשיבי, אני רוצה שתחכי עם זה, אין סיבה מיוחדת לעשות את זה, כי עשית כמה פעמים דם סמוי, וזה בסדר.
לא רצו לעשות קולונוסקופיה אחרי שעבר פיתוח מעקפים, זה בצדק.
כן, בדיוק, נדחה את זה לעוד שנה. זאת אומרת, הוא גם לא חושב שיש שם בעיה. והוא זרק לי משהו כזה, יכול להיות, תבדקי, נראה לי שלדעתי יש לך תסמונת דרסלר, בדיוק. כי הוא אומר שהיות שזה, תבדקי את זה, כרגע נדחה לך את הקולונוסקופיה. אוקיי, אז אגב, זה לא מזה, זה לא כאבים שיכולים להיות. מבחינת הקולונוסקופיה, הוא אומר שזה לא משהו במעיים, הוא לא שמע על מחלת מעיים שעושה כזה דבר. כולי הייתי תפוסה, כתף, הצוואר, הידיים. זהו, עד עכשיו, מה שקורה כרגע, אני קיבלתי פרטיזון, וזה באמת הוקלי למשך כבר הנה זה חודשיים, מחר זה
הכדור האחרון. מה קיבלת? פרטיזון?
פרטיזון, כן. פרטיזון, כן. אתה יודע, נתנו לי יומיים 60 מיליגרם, אחר כך 40 שבוע, אחר כך 30, 20, לאט לאט ירד. זהו, השבוע אני מסיימת את הכדורים האלה. ואני באמת מרגישה יותר טוב, ועדיין כואבים לי השרירים, אני כל הזמן מנסה, אתה יודע, לעשות כמה שיותר תרגילים, אני מרגישה שאני זה. אבל השאלה היא, אם זה יחלוף לחלוטין, ואם זה באמת התסמונת הזאת, מה יכול לעזור,
תראי,
משהו?
תסמונת רסלר, בואי נתחיל בדבר אחר. האם, איפה את גרה? באיזה אזור? לא חשוב את הכתובת המדויקת.
בתל אביב, זאת תל אביב.
יכול מאוד להיות, באזור תל אביב, זה אזור שבו המים מותפלים. והמים מותפלים וחסר בדרך כלל מגנזיום וחסרים כל מיני דברים. עכשיו, תסמונת דרסלר, זאת מחלה שיש לה בדרך כלל זה דלקת של קרום הלב. וזה סוג של מחלה אוטואימיונית.
נכון.
אז וזה לא, זה לא גורם לכאבי שרירים ברגליים בדרך כלל.
זהו שבהתחלה, עוד לפני הניתוח, אז זה התחיל בשוק השמאלי של הרגל שמאל. כל הזמן לא יכולתי לישון על הצדדים, בגלל שרגל שמאל, השוק השמאלית, בערה לי וכאבה לי. ובהמשך, אחרי הניתוח, זה יותר כלפי הצוואר והכתפיים.
בדרך כלל תסמונת רסלר מופיעה אחרי התקף לב, ולא היה לך התקף לב, היה לך רק עצבות. והיא יותר קשורה ללב עצמו, וקשורה למעטפת הלב, והטיפול לה הוא באמת סטרואידים. עכשיו, זה שסטרואידים עזר לך לכאבי השרירים, זה עדיין לא אומר שתסמונת רסלר, ולדעתי זה לא היה לך התקף לב, וזה לא היה של מעטפת הלב, ולא היה לך נוזלים, אז זה לא נראה לי, זאת לא נראית לי ההבחנה על פניו. מצד שני, יכול להיות שפיתחת איזושהי מחלה אוטואימיונית שקשורה לשרירים. לכן הייתי מציע שתפני לראומטולוג. וזה שסטרואידים עזרו לך...
הייתי, סליחה, דוקטור, גם כן. את זה עשיתי. והוא חשב על משהו...
פיברומיאלגיה?
כן, אז הוא שלל את זה. הוא שלל.
אי אפשר לשלול פיברומיאלגיה.
אני רק רוצה לציין דבר אחד שלא ציינתי, כשאמרתי לך עד גיל 66 לא היה לי כלום, באמת כלום, חוץ למעט מה שנקרא כאבים ונפיחות בידיים, בעיקר כשהידיים היו נוטות כלפי מטה, הרגשתי כובד וזה כן היה לי.
מה שאני מציע לך זה ככה, קודם כל להוסיף מגנזיום, לקנות מגנזיום בבית טבע או בחנות, לקחת כדור מגנזיום כל יום. זה דבר אחד. דבר שני, בואי תחכי לראות מה קורה. אם הכאבים יחזרו לך אחרי הפסקת הקורטיזון, ואם את אומרת שגם היו לך כאבים בכתף,
כן. כן, כתף, יש... צוואר, מה זה? זה כאבים, זה כאבי תופת, אני ממש בכיתי. הזריקות, עשו לי זריקות וולטרן, שחררו לי בפעם ראשונה. פעם שנייה אמרו לו, בוא ניתן לך את הפרטיזון הזה, וזה גם עזר לי.
והיה לך, היה לך איזה בדיקת דם, סימני דלקת או משהו בבדיקות
כן,
דם?
כן, 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 כן.
אז תקשיבי, יש לך כנראה, יש לך כנראה מחלה שנקראת פולימיאלגיה ראומטיקה. תרשמי לך את השם.
אני אכתוב, תגיד לי את זה שוב.
פולימיאלגיה. ראומטיקה. זו מחלה שמתחילה עם כאבי שרירים. לרוב היא יכולה להתחיל בחגורה העליונה, בכתפיים, בצוואר. כאבים מאוד מאוד חזקים. מגיבה מצוין לקורטיזון. וסביר להניח שברגע שתפסיקי את הקורטיזון לגמרי, אחרי כמה זמן הכאבים יחזרו. ואז צריך להתחיל שוב עם קורטיזון במינון אחר ולהוריד אותו לאט, 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 לאט. זה קרוב לוודאי. עוד פעם, אני לא, יש עוד הבחנות, אבל זאת הבחנה העיקרית. אם יש סמני דלקת חיוביים, אחד. שתיים, ללא כל קשר, תוסיפי מגנזיום, כדור אחד ביום. יש מגנוקס 520, כדור טוב, נספק טוב. מגנוקס? מגנוקס. תבקשי מגנזיום 520 מיליגרם.
520 מיליגרם.
קחי אחד ביום. אם יש לך, אם לא יהיה, תופעות לוואי של מגנזיום זה רק שלשול. כלומר, אם יהיה שלשול, אז תפסיקי, אבל אם לא יש, הסיכוי שיש שלשול הוא מאוד מאוד קטן מ-520 מיליגרם.
ו... יש לי מי רגיש גם, את זה כן יש לי, אוקיי, זה אני יודעת, בסדר. מי רגיש.
עכשיו תראי, את... אוקיי, בסדר?
כן, טוב. כן. יופי, אני מאוד מודה לך, דוקטור.
כל טוב, שרה, כל
תודה,
טוב.
תודה, כל טוב, ביי.
1-900-722-103 זה מספר הטלפון שלנו, ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים. צ'ארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו? הלו?
שלום.
שלום.
מדברת תמי.
שלום תמי.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אני מאוד מודה לך שקיבלתם אותי, אני ממש חולה לתוכניות שלך.
תודה רבה, תמי.
אני לא מפסידה. רציתי לשאול בקשר...
רק תגידי בת כמה את, תמי.
זה לא בשבילי, זה בשביל בעלי.
שהוא בן כמה?
74. 74.
כן.
הוא חולה אלצהיימר. אבל זה לא השאלה שלי בקשר, שבזמן האחרון יש לו עצירות מאוד מאוד חזקה. וכל מה שאנחנו עושים לו אבקה ונותנים לו לבלוק ורק סיבים ומה שאני נותנת לו, שום דבר לא עוזר לו. רק שאני נותנת לו, אני עושה, אנחנו עושים לו חוקן, אז זה מה שעוזר לו. אז אני לא יודעת, אי אפשר מה לעשות לו כל יום חוקן, לא יודעת. בגלל האלצהיימר כנראה משהו נעצר.
הוא שותה מספיק?
כן, אנחנו נותנים לו כל היום לשתות.
וגם
הולך קצת, בבקשה?
מה הוא אוכל?
הוא אוכל הרבה ירקות, שמן זית, פירות, עם קליפה, כל מה שאני יודעת שזה עוזר, אבל לא יודעת, שום דבר לא עוזר.
תראי, אנשים שקיבלו הרבה דברים נגד הצירות, יש להם מעיים כשהם לא פעילים, והם כמעט, אני לא אגיד מעיים משותקים, כי זה לא נכון, אבל מעיים שהם עצלים.
אוקיי.
ופה הדבר היחידי שאפשר לעשות, זה באמת הרבה שתייה, הרבה ירקות, הרבה סיבים, ואפילו, יש לו מטפל?
כן.
אז שיעשה לו מסאז' בבטן.
כן, אני עושה לו, מדי פעם אנחנו עושים לו. אז כן, לא לתת לו את כל המרקחים האלה.
אפשר לתת לו גם את המרקחים, יש אבילק ויש...
לאבילק, זהו, נותנים לו גם את ההפקה, נורמלוקס, קוראים לזה.
נורמלקס.
כן, נורמלקס
זה האבקה, הנמסה במים, ואבילקס זה הנוזל
המנתו. אבל זה לא עוזר לו כבר, אפילו שנותנים לו פעמיים ביום.
כן.
אז...
אין לי הרבה עצות, אין פה הרבה עצות, רק אם שום דבר לא עוזר, אז אפשר לעשות חוקן שלוש פעמים בשבוע.
זה בסדר? ונר לפעמים עוזר לו גם, נר גליצרין.
נר גליצרין?
כן. אז מה עדיף, חוקן או נר גליצרין?
לא, עדיף נר גליצרין. עכשיו, יש גם חוקן קטן, אפשר עדיף נר גליצרין.
חוקן קטן אנחנו עושים לו, כן.
מה זה קטן? כי יש חוקן, יש חוקן של 10 cc, יש חוקן של 300 cc, ויש בקבוק מים כמו שאנחנו, כמו שהיה לפני 70 שנה עם צינור.
לא, נראה לי שזה הקטן, 10 cc, שזה אפילו אחד נתתי לו 2, כי אחד לא עזר וזה עזר.
תראי, אם זה הקטן הקטן, אז הוא באמת כמו, אז הוא משפיע בערך כמו נר גליצרין. אז 2 זה בסדר, אבל יש גם חוקנים של 200 או 300 cc.
כן, ש... כשהלך לאיזה ניתוח, אז...
נכון, אז, נכון,
אז
נכון.
נותנים את זה לכל...
מה שנקרא פליט אנמה. קוראים לזה פליט אנמה.
אז זה לא, זה המון, זה לא לתת לו את זה.
תקשיבי, את אומרת שהוא סתום לגמרי. אני הייתי עושה לו, אם החוקן הקטן, אם החוקן הקטן, סליחה, כן, אם החוקן הקטן, 1 או 2 עוזרים לו, אז תמשיכי עם זה, אבל מספיק 3 פעמים בשבוע.
מסר גמור. רציתי לשאול עוד שאלה, אפשר?
כן, ודאי.
אולי זה גם קשור לזה, הוא יש לו גם קטטר לצערי. ויש לו, למה יש לו קטטר? כי היה לו עצירות, שתן.
עצירת שתן.
עצירת שתן. ו... אז גילו שיש לו ארמונית מוגדלת. אז שמו לו את הקטטר, ובינתיים הטילו את התהליך של הזמנה לניתוח, לנתח, וגם שלחו אותו לעשות MRI. עכשיו, MRI אמרו שיש משהו חשוד. צריך לעשות לו ביופסיה.
כן.
וביופסיה, הרופא, המשפחה אמר שהוא לא רואה משהו חשוד, כאילו יש לו דלקת.
מה את שואלת אותי בעצם?
אני שואלת שעם כל הבלגן שיש לו, אם
צריך לעשות את הדיתור. זאת שאלה אתית, האם באמת כדאי במצב שלו כרגע לעשות לו ביופסיה ולעשות לו MRI ולעשות לו ניתוח? אוקיי, אז לעשות לו MRI ולעשות לו ניתוח, והוא לא יהיה...
MRI גם עשה, והתשובה הייתה שמשהו חשוד, ובגלל זה
שלחו אותו. אז אם יש משהו חשוד, אז צריך להחליט. אם הולכים לניתוח, אם עושים ביופסיה, אז זה במטרה שאם יש משהו לא טוב, הולכים לניתוח.
נכון.
אם אומרים ניתוח, הוא לא יהיה שקט, הוא לא יסבול, הוא לא פה, ומחליטים, כי אנשים מבוגרים לפעמים חיים הרבה שנים עם גידולים ועם סרטן בפרוסטטה, גם בלי ניתוח. השאלה היא שאלה אתית, היא לא שאלה רפואית. שאלה רפואית, מבחינה רפואית, אם יש חשד לגידול בהרמונית, צריך להוציא אותה.
אבל לא, הרופא משפחה אמר שזה לא גידול.
אז אם זה לא גידול, אז לא צריך...
סליחה, אני יכול להגיד לך את התשובה?
לא, אל תקריא את התשובה, אבל אני אומר עוד פעם, אם הוא אומר שזה לא גידול, אז לא צריך ביופסיה. ואם זה לא צריך ביופסיה, אז לא צריך ניתוח. נקודה.
בסדר גמור.
אלא אם הוא רוצה לעשות את הניתוח כדי להיפטר מהקטטר.
אז זהו, זה המטרה, להיפטר מהקטטר, כי כבר הוא 50 שנה עם הקטטר, וזה מפריע לו.
זה גם מפריע, זה גם יכול לגרום לזיהומים בדרכי השתן.
ללקות, נכון, נכון. אז אין לזה קשר לעצירות, נכון?
לא, אין לזה קשר לעצירות.
אז זהו, אז אנחנו הולכים לניתוח כנראה.
תלכו לניתוח, שיהיה פשעה טובה.
תודה רבה, יום טוב. שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, מי אחרינו, מי אחריו, כן, מי איתנו על הקו? שלום.
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
צהריים טובים ומזל שיש אותך.
תודה רבה.
שמי אורית, רציתי להתייעץ איתך לגבי בעלי, הוא בן 67.
אורית, דברי לפרקסת. דברי ל...
אני אומרת שאתה שומע אותי?
כן, עכשיו אני שומע מצוין. מעולה.
אני אומרת, בן 67, הרגיש לא טוב לאחרונה בחודש האחרון, עייפות מאוד גדולה. שורה תחתונה, הוא הושפז לפני 5 ימים בבית חולין עם המוגלובין 6. קיבל מנת דם, ואחרי מנת הדם המוגלובין עלה ל-8.9, אבל אחרי יומיים הוא ירד שוב ל-6.7.
כלומר, הוא מאבד דם מאיזשהו מקום, אולי מדרכי העיכול.
יפה, הם שללו, בגלל כל בדיקות הדם, הם שללו, הם עשו לו 5 ימים שום בירור מלבד מנת דם, מלבד בדיקות דם. הם אמרו שזה משהו המטולוגי, רשום, אני יכולה להקריא לך את השורה, רשום אשפוז עקב אנמיה וטרומבוצניה קלה, במעבדה LDH 5590, משטח שלושה שברי תאים, נויטרופיל בודד עם שש שונות, עשיות גדולות וקטנות, סיכוי נמוך שמדובר ב-TTP, זה פחות או יותר. יש לו פריטין גבוה, 656.
כן, משום שום, כי אדם מתפרק, ואם אדם מתפרק, אז הוא, הברזל יוצא החוצה.
הבנתי, רציתי
להתייעץ,
יש לך
השערות. תראי, יש לו טרומבוציטופניה, יכול להיות שיש לה איזושהי מחלה המטולוגית, שהיום יש לה הרבה מחלות טיפול. אז צריך להמשיך לברר, אולי צריך לעשות מוח עצם. עשו לו גם, בדקו לו, עשו לו קולונוסקופיה, לראות אם הוא...
לא עשו שום בדיקה,
מלבד בדיקות דם. לפי בדיקת הדם אמרו שישנה מחלה המטולוגית.
כן, הם לא יודעים מה. הם לא יודעים מה.
טוב, אז צריך לעשות לו לדעת. עשו לו בדיקת מוח עצם?
לא.
מטפלים בו במחלקה המטולוגית?
לא, במחלקה פנימית.
טוב, צריך להעביר אותו למחלקה המטולוגית.
הבנתי, ופשוט לעשות עוד ברור המטולוגי, אתה אומר.
כן.
יש לו אוריק אסיד.
מה? לא שמעתי.
אני רואה שבבדיקות רשום, אם אני מבטא את זה נכון, אוריק אסיד גבוה, 12.3 אם זה עוזר לך, RDW 17.9.
תראי, יש לו ערס מוגבר של כלי דם אדומים, ולכן הפריטין שלו גבוה. יש לו טרומבוציטופניה, שזה חוסר בטרומבוציטים. יש לו, כלומר, ברגע שיש לו חוסר טרומבוציטים, הוא גם יש לו נטייה יותר לדימומים. ואז הוא יכול לדמם ממקומות שונים, בנוסף לכך שהאדם מתפרק.
עכשיו,
זה גורם למה שנקרא אנמיה המוליטית, כי הדם מתפרק. אז תאי הדם האדומים נהרסים. זה יכול לפעמים גם לפגוע בכליות. אז אם זאת ההבחנה, אז יש הבחנה.
לנו לא
זאת
אומרים מה.
זאת הבחנה אבל... די נדירה, ה-TTP, אבל היא קיימת.
הם שללו אותה, הם רשמו סיכוי
נמוך. את אומרת שזה מה שהם כתבו, שזאת ההבחנה.
לא, הם רשמו פלסמיק סקור 2-3, סיכוי נמוך ל-TTP.
סיכוי נמוך. אוקיי. סיכוי נמוך, אז זה בשורה עוד יותר טובה מבחינתי כרגע, כן? אז צריך להיות במעקב מטולוגי. אצל רופא כלי דם, במחלקת כלי דם, לשלול משהו אוטואימיוני, לשלול משהו גידולי כרוני, כרוני אני אומר, כי יש היום מחלות גידוליות שלא מטפלים בהם, רק עוקבים, אבל אין לי מספיק אינפורמציה כדי להציע לך, אני גם לא המטולוג. אבל כדאי שיהיה בביקור, בדיקה ובמעקב המטולוגי.
זאת אומרת שאם אין בבית החולים מחלקה המטולוגית, צריך להעביר אותו למקום עם מחלקה המטולוגית.
כן, לא למחלקה, מספיק מרפאה המטולוגית, לרופא המטולוגית.
מרפאה המטולוגית, הבנתי. 100%, אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה לך.
כל טוב לך, אורית, כל טוב.
ביי ביי, להתראות.
ביי. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
הלו.
שלום.
שלום וברכה. קודם כל, תודה רבה שהעליתם אותי לתוכנית.
בבקשה, עם מי אני מדבר?
קוראים לי אבלין.
כן, אבלין.
ואני בת 72.
כן.
ואני די סובלת מעקבה. ולקחתי המון שנים, אז 4 שנים לקחתי נקסיום.
מעלה.
ואז גיליתי שיש לי אוסטופורוזיס מאוד חמורה, שזה מינוס 3.8.
וואלה. תכף, כן. אני רוצה לשאול אותך משהו.
כן.
מה, כשאת אומרת אני סובלת מהקיבה, למה את מתכוונת? מה את סובלת מהקיבה?
בחלק העליון של הקיבה כאב לי המון שנים, וזו כן. הסיבה שלקחתי נקסיום. עשו לי קולונוסקופיה, עשו לי גסטרו,
כן.
ובגסטרו מצאו שיש לי בקע. ואז אני די סובלת, אני תמיד צריכה לשכב עם שתי קריות, ואחרת עולה לי אוכל למעלה. ואני אוכלת מאוד מעט, אני לא שמנה.
האם הציעו לך לשנות תזונה?
אז זהו, כן. יש מזונות שהם יותר פודומט, פחות, משהו כזה.
מה? שם יותר מה? פוד מייפ, כן.
כן, אז אני מאוד משתדלת לעמוד בזה. אף על פי שיש שם מזונות שגם לא טובים לי.
לא, אם משהו לא טוב לך, תראי, בפוד מייפ זה סוג של תוכנית שמיועדת לאנשים עם בעיות בקיבה ובמעיים. והתוכנית הזאת עוזר, היא טובה, הם מציעים ממה להימנע ומה לאכול. אבל אם יש במה לאכול דברים שלא טובים לך, אז ודאי שאת לא צריכה לאכול אותם. כלומר, את כדאי לבחור מהפוד מייפ את המזונות, מתוך הקבוצה, את המזונות שטובים לך, ולא לאכול את מתוך הקבוצה את מה שלא טוב לך. עכשיו, כן. נקסיום 4 שנים, כמה מיליגרם קיבלת? 20, 40?
אז זהו. בהתחלה הייתי מקבלת 40 מיליגרם, אחר כך אני עם הרופאת משפחה שלי, ירדנו ל-20 מיליגרם,
כן.
והמשכתי ככה, אבל אחרי שקראתי שהיצרן כותב שמקסימום נותנים סנע, אז כן. באמת הופתעתי שזה מה שנתנו לי.
כן, יש חילוקי דעות. היצרן כותב שנה, את יודעת מה זה כסתח. היצרן כותב מה שצריך. עכשיו, אנחנו מדברים על ההשפעה של כל התרופות נגד צרבת והתרומה שלהם לאוסטאופורוזיס. אבל קשה מאוד לדעת וקשה להגיד שהאוסטאופורוזיס נגרם לך בגלל הנקסיום. שזה יהיה ברור. בגיל 72 להרבה מאוד נשים יש אוסטאופורוזיס, ואני לא יודע אם את לקחת או לא לוקחת או לא לוקחת.
כן, רגע, אני אספר.
כן, בבקשה.
ואז חצי שנה אני הפסקתי לגמרי עם הנקסיום, כי באמת הרגשתי ממש טוב. ואחרי חצי שנה התחיל לחוב לי, כאילו לפני חצי שנה עכשיו אני מדברת, התחיל לחוב לי כאבים בצד שמאל של הבטן למטה, מה שאף פעם לא כאב לי. וזה ממש חצי שנה לקח, ועד שאני ככה, לאט לאט התחלתי לחקור את עצמי, ומה לאכול ומה לא לאכול ומתי, והציעו לי כל מיני דברים, ובאמת עשיתי כמה בדיקות, והרופא בסוף, רופא גסטרו, כל פעם הלכתי לרופא אחר,
כן.
ואותו רופא שנתן לי באמת את כל הבדיקות, אז הוא אומר לי, תשמעי, אז תחיי עם הכאב. וזה מאוד הכריס אותי, כאילו, מה, איך אפשר לחיות עם הכאב? זה היה ברמה שאני, כל יום כאב לי.
כן.
ועכשיו, ברוך השם, אני קצת מרגישה יותר טוב. אני מאוד פוחדת, כל דבר שאני יודעת שאסור לי לאכול, אז אני לא אוכלת.
מצוין.
אני באמת מרגישה קצת יותר טוב, והרופא אמר לי שאני אתחיל לקחת, הוא רשם לי איזה כדורים של פרוביוטיקה, ואני חשבתי לעצמי לקחת אולי אקטימל, לנסות אולי זה יהיה יותר טוב.
תראי, אקטימל, באקטימל אין מספיק פרוביוטיקה.
אין מספיק. הוא הגיע למחשבה
כדורי פרוביוטיקה, ואני תמיד אומר, קחי כדורי פרוביוטיקה של מחברות שונות. למה? כי לכל חברת תוספי מזון יש פרוביוטיקה עם הרכבים קצת שונים. כי יש הרבה מאוד חיידקים פרוביוטיים. אז אני אומר, תקחי קופסה אחת מסולגר, ואחר כך מסופרב, ואחר כך תקחי קבוצה אחת מאלטמן, ואחר כך תקחי מחברה אחרת, וכל פעם תקחי מחברה אחרת, כדי שיהיה לך גיוון של החיידקים הפרוביוטיים. כי אקטימל מכיל לקטוז, ויכול להיות שזה לא טוב לך, שחלב ומוצרי חלב לא טובים לך.
כן, נכון, אני משתדלת באמת לשתות דל-לקטוז.
אז בדיוק, אז אני אומר, יכול להיות שזה לא טוב. ובסך הכל, החלק גדול מבעיות מעיים וקיבה, החוכמה היא שאדם בודק בעצמו מה עושה לו טוב ומה עושה לו לא טוב.
נכון.
ואם לא, מה שאני לפעמים נותן למטופלים שלי, אני עושה להם מניעה, תוכנית. קודם כל, תאכל בכלל בלי מוצרי חלב, אפילו לא חמאה, אפילו לא טיפה. תאכל רק דברים שהם פרווה.
כן.
כלומר, אצלנו בישראל יש מוצרים שמסומנים כפרווה, ואז אתה יודע שזה לא חלבי. כן.
כן.
ואחר כך אני מפסיק לגמרי דברים עם גלוטן, ואחר כך אני מפסיק לגמרי דברים עם תוספים
כן,
מסוימים.
כן, אבל עכשיו אני בקונפליקט, מכיוון שהרופאה, קודם הייתי מטופלת, פעם אחת לקחתי פרוליה, אחר כך נתנו לי
עירוי עם קלסטה, וזה היה
קטסטרופה,
וזה היה לא טוב לי, ממש לא טוב.
למה זה עשה לך כאבים בעצמות?
מה, הקלסטה?
כן.
לא, וואו, אני עשיתי את זה כמובן בבית חולים, ואז הקטי והתעלפתי, ואמבולנס, וואו, זה לא...
אם עשית את זה בבית חולים, אז למה אמבולנס?
לא, עשיתי את העירוי, עשיתי בבית חולים, ובאתי הביתה,
והרגשת לא טוב.
אחרי שעתיים, משהו כזה, כן.
כי בדרך כלל משאירים אחרי האינפוזיה של האקלסטה, משאירים עוד שעתיים בבית חולים, אבל בסדר, כן.
לא, הייתי שם חצי שעה. טוב, לא חשוב. בכל אופן, הרופאה אמרה לי, בגלל שגם היא גילתה שיש לי בלוטה, שמעתי ש...
פרטיירואיד?
כן, כן. הבלוטה הזו, שזה די גבוה, אז היא אמרה לי שיש לי עודף של סידן בדם.
וחוסר של סידן בעצמות.
ובעצמות פחות. אז ככה הייתי לוקחת כל הזמן כדור של קלציום של 600 מיליגרם.
אז היא אמרה לך להפסיק את הקלציום.
היא אמרה לי להפסיק ולקחת רק דרך האוכל לפחות 1200 מיליגרם של סידן.
ולהוסיף ויטמין D?
אם אני לא אוכל מוצרי חלב, אז מאיפה אני אביא סידן?
לא, יש לך סידן, יש לך עודף סידן, אבל סידן יש לך בסרדינים, וסידן יש לך בתחינה, וסידן יש לך בדגים, וסידן גם יש בירקות ירוקים. כלומר, יש מקורות לסידן.
כן, אז אתה בכל זאת ממליץ לא לאכול מאכלי חלב.
כן, אם יש לך PTH גבוה, תשמעי בכל האנדוקרינולוגית. לא לקחת סידן, לקחת ויטמין D. תקני גם מה שנקרא ויטמין K2.
כן?
K2 ואותו. אבל עם ה-PTH, ותעקבי אחרי ה-PTH.
כן, כן, אני יכולה להגיד לך, זה כל פעם עולה עוד ועוד ועוד, הפעם האחרונה זה 70.4.
טוב, תראי, את צריכה להיות במעקב לגבי ה-PTH, ואם ה-PTH ממשיך להיות גבוה, אז צריך לעשות לך ברור של הבלוטה, ולראות אם אין פעילות יתר של אחת מארבעת הבלוטות. יש ארבע בלוטות פרטיירואיד.
אז זהו, השאלה אם בגיל 72 אפשר לעשות ניתוח, כי אני זוכרת
שגיל 72 זה תשעה... גיל 72 זאת אישה צעירה, ובגיל 72 אפשר לעשות את הניתוח הזה, וזה ניתוח לא בעייתי.
יופי.
עושים אותו רופא אף אוזן בגרון.
כן. אולי אצלנו זה גנטי, מכיוון שאני יודעת ששתי אחיות שלי עשו את הניתוח הזה, אבל בגיל 50, 49.
נו, אז את הסקת אותם בגיל. טוב. אבלין, תקשיבי. סך הכל צריכים לטפל באוסטאופורוזיס, וצריכים לטפל, וצריכה להיות במעקב אצל אנדוקרינולוג, ותנסי לראות, לבדוק עם עצמך איזה אוכל טוב לך ואיזה לא טוב לך. וזהו, אין לי מעבר לזה מה להציע לך.
כן. עוד מישהו אמר לי ש...
רק בקצרה, כי אנחנו חייבים תכף לסיים.
אז עוד שאלה קצרה.
בבקשה.
מישהו אמר לי שאפשר לקבל איזה אנטיביוטיקה שהורגים את כל החיידקי מעיים?
לא, 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 לא. לא, אם מישהו מקבל אנטיביוטיקה והורג את כל חיידקי המעיים, אז הוא צריך לקבל פרוביוטיקה כדי להחזיר את החיידקים הטובים.
כן.
כי אנטיביוטיקה הורגת גם את הטובים וגם את הרעים.
כן, נכון, זה מה שהוא אמר.
אוקיי.
אז כדאי לעשות את זה?
מה? לא, חס וחלילה. חס וחלילה.
לא?
לא. טוב, אנחנו חייבים לסיים.
טוב, טוב.
כל טוב לך, אבלין. כל טוב.
אתה מלך העולם, ושתהיה בריא, ושיהיה לך כל טוב. תודה, תודה.
תודה רבה לאבלין, תודה רבה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, לדוד זבולוני, האחראי על הדיגיטל, תודה לרן לודין. אחראי על השידור ב-103 FM ולבני הלפרין ב-104.5. אחרינו רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת באה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. להתראות.